אתן לכם, אני אתן לכם נושא חד פעמי, כי השיעור הזה הוא חד פעמי, אתן לכם שיעור חד פעמי. השיעור הזה שמו השלטת כוחות הטוב בנפש. הרעיון הזה לקוח מעניה, מהספר עניה של הרב קוק, ומופיע גם במקביל בספר עולת ראייה, זה פירוש של הרב על הסידור. בנושא של קריאת שמע למיטה, אפשר לראות שם, מי שירצה יכול לראות את הדברים בפנים, יש שם, הנוסחים הם קצת שונים, אני לקחתי דווקא מהעניה בברכות. לענייננו, השלטת כוחות הטוב בנפש. אדם בנוי מכוחות טובים ורעים במרכאות, והמטרה שלנו בשביל להיות יהודי טוב, יהודי שעושה את תפקידו בעולם, שממלא את חובתו בעולם, זה שהכוחות הטובים הם יהיו הכוחות השליטים בנפש, והכוחות הרעים נכנעים לכוחות הטובים. זה ברובד מאוד מאוד נמוך. ברובד יותר עמוק אנחנו רוצים להגיע למצב כזה שאדם בעצם יודע להשתמש בכוחות הרעים כביכול לטובה, על ידי שהוא מנצל אותם למקומות הנכונים בזמן הנכון. זה באופן כללי. יש פסוק, מקור מספר אחד, יש פסוק בספר תהילים, ואתם מכירים אותו, על כל פנים הוא מופיע בקריאת שמע של האשכנזים, קריאת שמע למיטה. כתוב, ריגזו ואל תחתאו, אימו בלבבכם על משכבכם ודומו סלע. ריגזו ואל תחתאו, לא מובן. הרי אם אדם רוגז, בדרך כלל מה קורה? הוא חוטא. הוא מאבד את השליטה על עצמו, נכון? והכל מותר לו. אין אלוקים מול עיניו. אז איך יכול להיות שהפסוק אומר, ריגזו ואל תחתאו? אם ריגזו, כן תחתאו. נכון? זה קשה על הפסוק הזה. זה פסוק בתהילים, מדוד המלך, ברוח הקודש. אמרו בלבבכם על משכבכם, מה אמרו? ודומו סלע, מה אמרו? לא כתוב. שאלה, מה צריך להגיד? דומו סלע, מה הפירוש המילה דומו סלע? יכול להיות כמה פירושים. נכון? יכול להיות דומו סלע זה לשתוק, יכול להיות דומו סלע זה לישון, יכול להיות דומו סלע זה למות גם. יכול להיות כמה פירושים. עד כאן הפסוק והקושיות על הפסוק. הגמרא במסכת ברכות גם כן הרגישה בקושי שיש בפסוק הזה, והיא מנסה להסביר לנו את הפסוק הזה, ומתוך הגמרא הזאת אנחנו ננסה להבין קצת מהלכים בתוך הנפש שלנו, וכיצד מאזנים או מתגברים על הכוחות בנפש שלנו, איך מייצבים את הכוחות הטובים שיהיו שליטים בנפש. אבל בשביל להבין עניה, חייבים קודם כל להבין את הגמרא, כי רק הלימוד המדוקדק של הגמרא מראה לנו איזה דקויות פנימיות מתחבים מאחורי, דקויות של הנפש מתחבים מאחורי האמרות של חז"ל, וגם לראות עד כמה הרב קוק באמת יורד לדקויות. אי אפשר בלי ללמוד את הגמרא כמו שצריך. אנחנו נלמד הגמרא, הגמרא מנסה להסביר את הפסוק הזה. אמר רבי לוי בר חמא, אמר רבי שמעון בן לקיש, לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, שנאמר רגזו ואל תחתאו. אז אם יש לנו, אם חשבנו שלרגוז זה להתרגז, אז הגמרא מסבירה לנו לא, להרגיז זה להתגבר, להתגבר עם הכוחות הטובים שלנו על הכוחות הרעים שלנו. למה זה נקרא אבל ירגיז? היה צריך להיות כתוב, לעולם יתגבר אדם על הכוחות, נכון? למה השתמשו במילה להרגיז? זה אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך, הרב יגלה לנו סוד גדול שיש במילה הזאת. אם ניצחו, מוטב. אם אדם הצליח על ידי איזו התגברות פשוטה, של הכוחות הטובים על הרעים, מצוין. אם לא, יעסוק בתורה, שנאמר, אמרו בלבבכם. אמרו בלבבכם, זה מזכיר לנו משהו, נכון? מה זה אמרו בלבבכם? איפה אנחנו אומרים את המילה הזאת בלבבכם? בקריאת שמה, נכון? זה מזכיר לנו את קריאת שמה. שבקריאת שמה, אנחנו לומדים שמה שצריך ללמוד תורה, ודיברתם בם. כן? אז אם כן, אם אדם לא מצליח באופן פשוט להתגבר על הכוחות הרעים שלו, שילמד תורה, על ידי לימוד התורה, הוא יהיה לו כוח להתגבר על הצדדים השליליים שלו, שפועלים ומנסים להפיל אותו. כמובן צריך לומר שלימוד תורה הרי זה מצווה ידועה. מה החידוש פה? אבל החידוש פה זה ללמוד תורה דווקא באותו עניין שאתה לא מצליח להתגבר עליו. אם ניקח לדוגמה נושא האוכל, שאדם מרגיש שהוא זולל יותר מדי, אוכל יותר מדי, לא יכול להשתלט, כן? אז אדם פשוט אומר, אני בשרי עכשיו לא אוכל חלבי, נכון? או שאכלתי מספיק, חבל למלות את הבטן, חבל להרגיש לא טוב, להזיק לבריאות, הוא לא מצליח להתגבר. אז ילמד תורה בענייני אוכל. ימצא פסקאות שהתורה מלמדת לנו איך האדם השלם הוא שולט על ענייני האכילה שלו. יש בפלא יועץ, ספר שמלמד, יש באורחות צדיקים, יש בתורה עצמה פרשיות שמדברות, למשל פרשת השבוע, פרשת שמיני, שמדברות על האוכל. זה לא סתם התורה מדברת על האוכל. כתוב כל עמל אדם לפיו. כל העמל של אדם זה על הפה שלו. אז בפשטות, זה כל מה שאדם עובד, כל השעות שאדם משקיע עבודה, זה בשביל לאכול, תת אוכל לעצמו ולילדים שלו. זה עיקר הכסף הולך שם. כן? אבל באמת, בפנימיות, כל עמל אדם לפיו, זאת אומרת שכל העבודה שאדם עובד בחיים שלו, כל העבודת המידות שלו, וכל העבודה הנפשית שלו, זה על הפה שלו. כי הפה זה אכילה מה שאתה מכניס, ופה זה גם דיבור. דיבור, לימוד תורה, אז כל עמל אדם לפיו, אז לומדים את הנושא של אכילה בספרי המוסר ובספרי האמונה, על מנת להתגבר ולחזק את הכוחות, את הרצון שלו על ידי השכל. אתה מחזק את הרצון שלך, והרצון שלך חזק לעשות את הדבר החיובי, מתגבר על הרצונות השליליים שלך. זה שלב ב'. אם זה לא הולך, אומרת הגמרא, אם ניצחו מוטב, אם לאו, יקרא קריאת שמע. שנאמר על משכבכם. המילה בלבבכם היא מזכירה לנו, בלבבכם על משכבכם, מזכירה לנו גם בשוכבך ובקומך את פרשת שמע. תקרא את פרשת שמע, אם אתה לא מצליח, על ידי לימוד תורה, על ידי לימוד ערך התורה, על ידי השכל שלך להתגבר, לעורר את הרצון שלך ולהתגבר על הכוחות הרעים, תקרא קריאת שמע. מה זה קריאת שמע? זה צריך ביאור. אנחנו קוראים קריאת שמע בדרך כלל בתור לצאת ידי חובה, נכון? בבוקר, בערב ולפני השינה, אבל באמת צריך להתבונן במילים. המילים של קריאת שמע הם מילים כמו ספר מוסר שאתה קורא אותו, והוא מדבר אל הרגש. קריאת שמע היא קריאה רגשית, שלאהוב את השם, ולהיות קשור למצוות של השם, ומה קורה אם לא שומרים את המצוות. כן? אז הקריאה הזאת היא קריאה רגשית, שאם אני לא מצליח על ידי השכל שלי להתגבר, אז אני מפעיל את הלב שלי, את הרגש שלי, על מנת שהרגש יתעורר ויכניע, הרגש הטוב יכניע את היצרים או את הכוחות הרעים שלי. זה שלב שלישי. שלב רביעי, אם ניצחו מוטב, אם לאו, יזכור לו יום המיטה, שנאמר ודומו סלע. אז מה זה דומו סלע? קודם כל, לפי הגמרא, יום המיטה. אם אדם לא מצליח על ידי השלבים הקודמים להתגבר על הכוחות הרעים שלו, כן? אז יזכיר לעצמו את יום המיטה. יום המיטה ידמיין לעצמו אנשים שמתים, שהוא חס וחלילה מת, מחלות, כל מיני דברים קשים שקורה לאדם. מיטה זה יכול להיות מיטה כללית, זה יכול להיות מיטה חלקית גם. יזכיר לעצמו בעצם אסונות, דברים קשים שיכולים לקרוא לאדם, שזה ודאי מכניע את התאוות והיצרים שלו. וזה שלב רביעי. כן? היינו פה כמה שלבים, השלב הזה הוא שלב רביעי. מעניין אם לשלבים האלה, אם הסדר שלהם הוא סדר הכרחי, כן? או שאמרו, ארבע שיטות, ארבע דרכים, תבחר לך מה שאתה רוצה. מה אתם אומרים? נכון. קודם כל דברי חז"ל מדויקים, ואם הם קבעו כמה שיטות ובחרו את השיטה הראשונה בתחילה, סימן שזה השלב הראשון שצריך להתעסק בו. זה הדרך הנכונה, היותר בריאה. כן? הדרך האחרונה היא דרך, כמו שמישהי אמרה אתמול, ברירת מחדל, שאם אין ברירה, יזכיר לעצמו את יום המיטה. שזה מכניע ודאי ומחליש את הכוחות הרעים שלו. טוב, בוא נעבור עכשיו לעניה, אני נגעתי את זה בצורה מאוד, מאוד למעלה ככה, כן? הרב תכף מעמיק בתוך העניינים האלה. אז קודם כל, הכותרת הראשונה, כן? הכוחות שבאדם, זה מקור מספר 3. הכוחות שבאדם הטובים והרעים, תכליתם להשתמש בהם בדרך הטובה. קודם כל הרב נותן לנו הקדמה, שנדע למה יש גם כוחות רעים באדם? בעצם למה הקדוש ברוך הוא ברא בנו כוחות רעים? האם הם בכלל רעים באמת, או שרק כלפי חוץ הם נראים רעים? אז אני קורא. הכוחות שבאדם הטובים והרעים, תכליתם, המטרה שלהם להשתמש בהם בדרך טובה, להשתמש בהם למען הטוב. על כן, כוחות הרעים שמצד היצר הרע, אין זה עצה טובה להחלישם ולמעתם, כי לפעמים יהיו נצרכים לתכלית טוב, ולא יוכל ליהנות מטובם. על כן, הטוב שבהדרכות הוא שיהיו הכוחות כולם במילואם וטובם, רק שהכוחות הטובים יהיו השליטים בנפש, והרעים יהיו כפופים תחת ידם. כי באמת גם הרעות טובות הנה, בשומרם את גבולם. נסביר את הדברים האלה. היסוד החשוב הוא שהכוחות שבאדם שנקראים רעים, שהרב מסביר שהרעים האלה באים מצד היצר הרע, כלומר מצד הצרכים של הגוף, אדם בנוי גם מגוף, הוא צריך לאכול, הוא צריך להוליד ילדים, הוא צריך פרנסה, יש, הוא צריך לנשום, צריך לישון, יש לגוף כדי שהוא יתקיים צרכים חומריים, פה, מפה באים הכוחות שנקראים לכאורה רעים, שנקראים גם יצרים, ויצרים זה שון יצירה. אפשר גם, כמו שהוא כותב בסוף, על ידי שאתה שומר את הגבול הנכון של הכוחות שנקראים לכאור הרעים, הם נהפכים לטובה. כי אדם שלא ישן, הוא לא יכול לתפקד. אדם שלא אוכל, הוא יהיה חולה ולא יכול לתפקד. אדם שהוא לא אכזרי, כשצריך להילחם באויב, אז האויב יגבור עלינו ויסלק אותנו מן הארץ. נכון? אם אדם, אתה תחליש את הכוחות האלה, לא תוכל להשתמש בכוחות האלה כשאתה צריך אותם. ולפעמים צריך אותם שהם יהיו יסוד לטוב, כי אם אנחנו נושמד, אז כל הטוב שבעולם הולך לאיבוד. אין עולם. אם אין עם ישראל, אין עולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל שישראל יהיו אור לאנושות כולה. זה כמו הלב של האדם. אתה רוצה לקחת מישהו את הלב, הוא לא יכול לחיות יותר. יקחו את עם ישראל מהעולם, אין יותר עולם. טוב, אז אמרנו שאת הכוחות הרעים אנחנו רוצים לשמר אותם, ולכן מה ששאלנו קודם בהתחלה, השלב האחרון להזכיר את יום המיטה שהוא גורם להחלשת הכוחות הרעים, אנחנו משתמשים בו רק בתור ברירה אחרונה, שאם האדם לא מצליח להוביל את עצמו בדרך טובה וישרה, כן, והוא מרגיש שהכוחות הרעים כל הזמן משתלטים עליו ולא נותנים לו, כל הזמן מורידים אותו למטה בלי הפסקה, אז אין ברירה, הוא משתמש בפטנט האחרון. אבל זה לא הפטנט או לא הדרך שצריך להשתמש בה בתחילה, כי אדם צריך לשמור על כל כוחות נפשו. עד כאן זה ההקדמה של הרב. נעבור עכשיו שלב הראשון, השלב החשוב. אגב, אחת הבנות העירה אתמול הערה חשובה, זה באמת שלבים שצריך ללכת איתם. קודם כל לנסות בשלב הראשון, שלב שני, שלב שלישי, שלב רביעי. אבל אדם גם יכול להסתכל על השלבים האלה ולהגיד, רגע, אני לא בשלב הראשון. זה לא המדרגה שלי. אני בשלב השלישי או הרביעי. אז הוא צריך להשתמש לדעת בדיוק איפה הוא עומד, לא לרמות עצמו. ועוד התחדש מזה, שגם מבחינה לאומית, כן? יש מצבים שאנחנו בשלבים שצריך להפעיל את הפחד כדי לעורר אותנו לטוב, ולכן יש, זה קשור לשיעור הקודם שלמדתם על על הזיקים, נכון? על הרעידות אדמה. מי היה פה בשיעור הקודם? על הרעידות אדמה. זה קשור לעניין הזה גם כן, למה רעידות אדמה באות? למה באים כל הדברים הרעים בעולם? עכשיו נדבר על האנושות, לא על האדם הפרטי רק, כן? בשביל לרקח את הלב של האדם, כדי שהלב של האדם יהיה רך ולא קשה, ואדם שהלב שלו הוא רך, הוא אדם טוב. הוא אדם טוב שהולך בדרך טובה, ואם כולם ילכו בדרך טובה, אז יהיה טוב. אין צורך לא ברעידות אדמה, ולא בסערות ושיטפונות גשמים, ו... כן, כן, נכון.
וכל הזה עושה שינוי, הקודש ברוך הוא בונה עולמות והורס אותם. הפוך, הורס אותם, אתה בונה אותם.
נכון.
זה כל העניין של רעידת אדמה ועוד המלחמות וכל זה.
זה בא לכלל, זה בא לעשות שינוי כללי באווירה הכללית, אבל גם בפרטים, כל אדם ואדם צריך לעשות שינוי לאור האווירה הכללית שמשתנה ולעשות חשבון נפש מחודש.
הרכות בלב זה לא תמיד טוב,
אתה רואה במלחמה, לא, לא, לא שמעתי מההתחלה.
אמרנו שהרכות בלב, זה לא תמיד דבר טוב, למה? אז אומרים לך, מי הישר
ורח לבב? נכון, אז דיברנו על זה, שאנחנו לא רוצים להחליש את הכוחות הרעים, אלא לשים אותם בגבול הנכון שלהם, על מנת להשתמש בהם, למשל, הבאנו דוגמה, היית כבר פה, במלחמה, שחייבים אכזריות של המלחמה, כי רח הלבב לא יכול... אבל זה אדם שהוא שמר את הכוח הרע הזה, שם אותו במחסן, וכשהוא צריך להשתמש בו, הוא מוציא אותו מהמחסן. ההצעה הרביעית היא הצעה כזאת שאומרת להחליש שבמחסן אין לך נשק מספיק יעיל. אנחנו לא רוצים להגיע לזה. בסדר? טוב. נעבור לשלב א'. פעולת ההתגברות. והנה מצד טבע האדם, הכוחות הרעים הם נאורים ומוכנים לפעולה. יותר מהכוחות הטובים. על כן ירגיז אדם יצר הטוב לעורר הכוחות הטובים, שיהיו מוכנים לפעולה ושליטים על הכוחות הרעים. וכל זה ייתכן באדם שההרגש המוסרי יפה בו, הוא מרגיש בעצמו כל הדרכים הטובים. אז שאלנו את עצמנו למה השתמשנו פה במילה ריגזו, שהיא מילה לא מתאימה. אז הרב מסביר שתדע לך שבאופן נורמלי אדם שהוא לא מתערב בהתנהגות שלו, אלא הוא חי ספונטני, הכוחות הרעים הם יותר בלבטים, הם יותר תוססים ויותר מובילים באופן טבעי את האדם. כי זה באמת הצרכים הבסיסיים של האדם. ואם לאדם הצרכים הבסיסיים שלו לא יהיו יותר פעילים, אז אדם פשוט ילך לאיבוד. אמרתי כמה פעמים את זה, אני חוזר על העניין הזה. האדם יש לו בחירה חופשית, זה נכון. אבל הבחירה החופשית הזאת היא לא 50-50. הבחירה החופשית הזאת לפעמים היא 80-20, לטובת דברים מסוימים שהם מכרחים לחיים, כמו אוכל. אתה יכול להחליט שאתה לא אוכל. אבל הקדוש ברוך הוא טבע בך יצרים שלא מאפשרים לך התמודדות זהה, שוויונית, עם הרצון שלך לא לאכול. כי אם אתה לא אוכל, אתה מת. כיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שאדם יחיה, אז הוא גרם לכך שהאוכל יהיה הרעב, והרצון לאכול יהיה יותר דומיננטי. אותו דבר יצר המין, יצר הנצחיות. כן? אם אדם יחליט שהוא לא מתעסק עם היצר הזה, כמו הנזירים והנזירות בנצרות, אז העולם מפסיק לחיות. אין צאצאים. אתם מכירים את הסיפור הזה מהגמרא שהקדוש ברוך הוא, חכמים ביקשו לכלוא את יצר העריות, אז בבוקר התרנגולת לא מטלה ביצה, והפרחים על העץ לא פורחים ומוציאים פירות, כי זה הכל שייך ליצר העריות, דהיינו, ליצר הנצח של האדם. כן? אז הקדוש ברוך הוא לא נתן לך כוחות 50-50 שווים, כן? אלא היצר הזה הוא חזק יותר מאדם ומכריח אותו לעשות את הפעולות האלה שיביאו לצאצאים. ולכן, מכיוון שהכוחות הדומיננטיים באופן טבעי זה הכוחות הרעים, אז אדם בשביל לשלוט הוא חייב להרגיז, הוא צריך לנער, להציס את הכוחות הטובים שלו על מנת שהם ישתלטו על הכוחות הרעים שלו. הוא צריך התערבות שכלית או התערבות, איך נקרא לזה, לא לתת לדברים לפעול ספונטני, אלא להנהיג את עצמו. להנהיג את עצמו ולתת לכוחות הטובים ליצוס, להציס אותם. כמו שאנחנו אומרים, למשל, בשמחה. כן, זה תורת רבי נחמן. כן, בשמחה. אדם באופן כללי יש לו כובד כזה. הוא רוצה לשבת בצד, רואה את החבר'ה רוקדים. זה, הוא יושב בצד, מה עכשיו הוא יתחיל להניע את האיברים שלו? גם המסילת ישרים כותב את זה, שהכובד של החומריות הוא זה. אדם צריך להחליט, אני רוצה לרקוד, אני צריך לשמוח עכשיו, פורים היום, אני יודע, שמחת תורה, הוא צריך לקום. אז הוא קם, מתחיל לרקוד, אז המוזיקה כבר נכנסת בפנים, החבר'ה וזהו, מתחיל להתלהט, נכון? זה העניין של רגזו ואל תחתאו, יש פה סוד גדול, שאתה חייב להתערב בהתנהגות שלך, אתה חייב לשלוט עליה, אתה חייב להציס ולעורר את הכוחות הטובים שלך. זה שלב א'. שלב א' הזה הוא כמובן שייך לבן אדם שיודע מה טוב ומה לא טוב, לא רק בשכל, גם הרב אומר, גם ההרגש המוסרי, זה אדם שבאופן הוא בריא. יש לו בריאות ישרה, החיים שלו בריאים, הרגשות שלו בריאים, השכל שלו בריא, הטבעיות שלו בריאה, יש לו פה ספונטניות בריאה. אדם כזה מספיק לו השלב הראשון שהוא צריך להתערב על ידי להתחיל. אני סיפרתי פעם את הסיפור הזה, אני רוצה לספר אותו עוד פעם, זה גם כן שייך לעניין הזה. עבדתי פעם בחקלאות אצל הבנות שלי, ובבוקר בשעה 5 אתה מתייצב במטע, והוא אומר לך, תשמע, יש פה עצים, כל עץ, צריך כמה ענפים לקשור אותם לקבל שרץ כל השורה, אתה קושר את הענפים, זה על מנת שקודם כל הטרקטור יוכל לעבור, והעץ יהיה כמו מניפה, העצים יהיו כמו מניפה, אפשר לעבור עם הטרקטור בלי לגרום נזק, וגם מצאו שיוצא יותר פרי, כשהענפים קצת מקופפים כלפי מטה, אז יש איזה המערכת הורמונלית יוצרת פוריות יותר טובה לעץ. טוב, מביא לי גליל ענק של חוטים, ויאללה לעבודה. טוב, מסתכל. שורה ארוכה, לא רואים כמעט את הסוף שלה. מסתכל, ימינה, לא רואים את הסוף של השורות. כל עץ, כמה ענפים אתה צריך לקשור. העבודה בלי סוף העבודה הזאת. מה תתחיל עכשיו לקשור? מה? אמרתי, אתה מתחיל. אתה מתחיל, מקום להיכנס לייאוש והצלנות, אתה מתחיל. אתה מתחיל את העבודה, זה התערבות. שאני מעורר את עצמי, למרות שהמצב מייאש, להתחיל את העבודה. העבודה בסוף נגמרת, לוקח עוד יום, פחות יום. בסוף העבודה נגמרת. זה נקרא שאתה אדם מעורר את עצמו. הוא לא נותן למצב הטבעי שלו לפעול. כי המצב הטבעי, הרע שולט. בסדר? זה גנוז אגב גם במילה, באות ה. אות ה, אתם יודעים, אות ה זה עולם הזה. יוד קי, יוד עולם הבא, ה עולם הזה. למה זה עולם הזה? הרי יש פתח למטה. מי שנמצא בפנים, בתוך ההי שזה העולם הזה, אם הוא משאיר לעצמו לכוח הגרביטציה, אז הוא נופל, יוצא מן העולם. בשביל להישאר בפנים, צריך כנפיים, כן? צריך לעורר כוח, על מנת שישאיר אותך בפנים, שיתגבר על הכוח של הגרביטציה. הכוח הגרביטציה באופן טבעי הוא זה שפועל עליך, הכוח הטבעי הוא זה שפועל עליך, אתה חייב להתערב. הלאה, בואו נמשיך הלאה כי, רגע, מה שעכשיו? כן, בכבוד.
לכן אומרים שאין כזה דבר להישאר באמצע, תמיד זה או עלייה או ירידה.
נכון. נכון, שאדם עומד במקום, אדם מרגיש שהוא הגיע לאיזה מקום טוב, והוא עומד במקום, אז הוא מתחיל ליפול, כן.
זה יוצא כאילו שזה ככה, אלוקים בכוונה עשה את זה ככה, כדי שזה תמיד יהיה בחירה לאדם. זאת אומרת, לא יהיה מצב שבו כביכול אין איזשהו בחירה, זאת אומרת, מצב סטטי כאילו.
יפה, הקדוש ברוך הוא ברא ככה את הנפש של האדם, כדי שיהיה כל הזמן דחיפה כלפי מעלה. כי אם לא יהיה דחיפה כלפי מעלה, אז אתה נופל, כשאתה נופל, אתה חייב להתעורר. השאלה באיזה שלב אתה מתעורר. יש כאלה שצונחים, אתה יודע, ממטוס, צניחה חופשית. אם מתעוררים יותר מדי מאוחר, לפתוח את המצנח, אז הם מתרסקים על הארץ. חוכמה להתעורר לפניכם. כן, אבל זה יפה מאוד מה שאתה אומר. זה, הקדוש ברוך הוא ברא ככה את העולם, כדי שהוא יתעורר כל הזמן להתקדם. והשאלה כמובן, לאן להתקדם? שלב ב', מי שלא הצליח, מי שהוא לא במעמד הנפשי הזה, מי שלא נמצא בשלב הזה, הבריא, הזורם הזה, כן? אז מה הוא עושה? שלב ב', ברור תורני מעורר לטוב. לימוד תורה, כמו שאמרנו, שהוא מגביר, הלימוד תורה מגביר את הרצון לאותה נקודה שאתה נכשל בה, ואז הכוח הרצון הטוב הוא מתגבר על הרצון השלילי. אני קורא. אבל מי שנפשו לא נטהרה כל כך, אינו מרגיש יופי הדרכים הטובים, עד שיקבלם מהתורה והלימוד, על כן יעסוק בתורה. פירוש, בתורת אותם הדרכים הטובים שצריך להגבירם בנפשו. שעל עסק התורה בכללה אין צריך להזרה זו, שהוא מוזר ועומד על זה. והנה על ידי הידיעה יקנה כוח ההתעוררות לחשוף אל הדרכים הטובים. בעצם את הפסקה הזאת אני כבר הסברתי כמה פעמים, זה בכוונה גם את הכותרות וגם בהתחלה כדי שהדברים יופנמו, לפעמים בפעם ראשונה הדברים לא נכנסים פנימה. אבל יש פה בכל זאת החידוש שלא אמרתי אותו, זה שיש אדם שהוא יודע מה טוב ומה לא טוב, אבל הדברים לא מספיק ברורים לו. ואם הדברים לא מספיק ברורים לו, אין לו מספיק כוח להרגיז, לעורר את הדרך הטובה. ולכן, על מנת שהדבר יהיה ברור לו וחשוב לו, ויעורר לו את הגבורה ואת הרצון להכניע את הכוחות שלוחשים לו, תעשה משהו אחר, הוא חייב עזרה מבחוץ. הוא חייב לא רק את העזרה הפנימית שלו להתגבר, אלא הוא חייב עזרה מבחוץ, דהיינו ללמוד את אותו דבר, את החשיבות, נניח של אוכל כשר, סתם דוגמה, כן? ללמוד את החשיבות, איך האוכל שאינו כשר, איך הוא מטמא את הנפש, איך הוא מלכלך את התהרה של הנפש, איך הוא פוגע ברצון הטוב של האדם ובכל התהרה של החיים שלו. ומתוך זה, מכיוון שהוא רוצה להיות אדם טוב, הוא לא רוצה לתת לדברים שיקלקלו את נפשו, ואז הוא מתגבר. כמו שברור לבן אדם, למשל, שאם הוא דוחף את האצבע שלו לתוך החשמל, כן? או שמכניס היד שלו לתוך האש, הוא נכווה, אז זה ברור לו. שם לא צריך, אין שם התגברות, נכון? אין שם מאבק עם היצר הרע. אתם זוכרים את ה... שלום. אתם זוכרים את ה... יש דף פה, אם אתה רוצה, אנחנו... אתם זוכרים את השלשלת של יוסף? כשהוא מתמודד עם אשת פוטיפר, שם יש שם טעם שנקרא שלשלת. אצל אשכנזים קוראים את זה והתמהמה, נכון? והתמהמה... שם מלחמה, נכון? ככה לפי אחד הפירושים, יש שם מלחמה רצינית. ספרדים לא קוראים ככה שלשלת, הם קוראים שלשלת. זה, אז לפי איך שהספרדים קוראים את זה, זה קשה על מה שאמרתי. אז מישהו אמר לי פעם, המנהל שלי בבית ספר, הרב אלי חזן קוראים לו, צריך להגיד דבר בשם אמו, אמר, אשכנזים, הם יש להם הרבה התלבטויות, אבל ספרדים חותכים, שלשלת, ככה קוראים את זה, שלשלת, חותכים. על כל פנים לענייננו, האדם הזה, בשביל שהוא יוכל לחתוך, הוא צריך התגברות של הרצון הטוב שלו על אותו דבר. כן? במקרה הוא, לדעת שאשת פוטיפר היא אסורה. זה מחוץ לתחום. כן? ובשביל שיהיה את הכוחות הזה, הכוחות האלה, חייבים לחזק אותם על ידי לימוד התורה, על ידי תורה זה שכל, כן? שאנחנו לומדים מה טוב ומה רע באותו דבר. אם זה לא הולך, וזה לא הולך הרבה פעמים, כי הרבה דברים אנחנו יודעים שאנחנו, ברור לנו שהדבר הזה לא טוב, ואנחנו עושים אותו. למה? כי היצרים לפעמים יותר חזקים מהשכל. השכל עוד לא ירד ללב. הרצון הטוב הוא נשאר למעלה, בשכל, הוא לא ירד פנימה לתוך הלב. ואז אנחנו צריכים סיוע נוסף, והוא על ידי כוח הרגש. אנחנו דרך אגב לומדים פה גם על המבנה של הנפש, על הכוחות בנפש ועל היכולות של הכוחות שבתוך הנפש. אי אפשר לכתוב מאמר כזה, השלטת כוחות הטוב בנפש, בלי להבין את המורכבות של הנפש והכוחות הפועלים בה, ומי נגד מי, ומה הכוח והיכולת של כל דבר ודבר. אם זה לא הולך, אנחנו צריכים לעורר את הרגש. הרגש הוא חזק מאוד, שאדם מעורר את הרגש שלו, אמנם הוא לא יציב הרגש, הרגש עולה ויורד, כן, אנחנו יודעים למשל מכוח אהבה, אם אתה אוהב מישהו נורא, אחרי יומיים, זה דואך. אבל באותו רגע שאתה צריך את הכוח הזה בשביל להתגבר, אתה צריך להשתמש בכוח הרגש. זה שלב ג' התעוררות רגשית אל הטוב. אבל אם נפשו אופלה כל כך, אופלה זה נפלה או נחשכה, כן? שאין הידיעה מספקת לעורר כוחות הטובים שבנפשו, זה לא מספיק השכל. כמו שאמרנו קודם, אני נזכרתי עכשיו גם באיזה בחור, ילד אחד בבית ספר. למה אתה לא מתפלל? אין לי חשק. בוא נסביר לך קצת עלו. אני יכול לתת לך עכשיו סדרה של שיעורים בענייני חשיבות התפילה. אבל אין לי חשק להתפלל. זה לא עוזר שאני מבין מה זה תפילה. זה לא עוזר לי. למה זה לא עוזר לו? זה לא דיברנו על זה עוד. למה זה לא עוזר לו? כי הכוחות הרעים שלו חזקים. היצרים שלו חזקים. זה לא אומר שזה לא טוב. כי אמרנו פעם, ככל שאדם גדול מחברו, יצרו גדול ממנו. כן, ההתמודדות שלו עם הכוחות הגדולים שלו, השליליים שלו, מביאים אותו אחר כך לכוחות חיוביים, הרבה יותר איתנים ויותר חזקים מאשר אדם רגיל. ככל שאדם יש לו כוחות יצרים גדולים יותר, סימן שזה עומד מולנו אדם גדול. כן? אז מה שהוא יודע להסביר זה מצוין, אבל זה לא עובד, כי היצר בוער כמו אש בפנים. אז צריך לעורר את כוח הרגש, שהוא עושה בנפש רושם יותר מהידיעה. ותדמיינו לכם מצבים שאתם, מתעורר לכם החשק, החשק, כן? החשק מתעורר, זה כוח אדיר. אז צריך לעורר את החשק למשהו טוב. זה הרגש. שסגולת קריאת שמע היא לעורר את הרגש הטוב, שהוא מוסיף אומץ להשכל הטוב. מקווה שאני קורא את זה נכון. את המשפט, את המילה לפני האחרונה. לפי מה שהוא מסביר פה בסוף, בעצם שהרגש הוא מתווסף לשכל. כלומר, לפי זה צריך גם ללמוד את הדברים, וגם לעורר את הרגש, להשתמש בשני הכוחות האלה. כן? בשני הכוחות האלה. וגם עוד נקודה מאוד חשובה פה, שמה שאמרתי בהתחלה, שצריך באמת ללמוד את קריאת שמע כמו שצריך, כדי שאנחנו קוראים את קריאת שמע, זה לא יהיה מין כזה לצאת ידי חובה, שזה מה שקורה ברוב הפעמים, וגם אצלי זה קורה לצערי הרב. צריך ללמוד את הקריאת שמע כמו שצריך, עם המפרשים שלה, כן? ואולי הסיפורים שיש, סיפורים מעוררים את הרגש. נכון? סיפורים מעוררים את הרגש, זה עוד דוגמה לדבר שמעורר רגש. על מנת שבאמת שקוראים את קריאת שמע באמת מצליחים להניע את הרגש הטוב שלנו. זה דבר חשוב לקחת אותו לתשומת לב, גם אני צריך לקחת את זה לתשומת ליבי. שלב אחרון. רגע, שנייה, דקה, אני כבר... שלב אחרון. גמרנו את שלושת השלבים האחרונים, ניסינו להתגבר באופן פשוט, הפעלנו את השכל, הפעלנו את השכל והרגש ביחד, שלב שלישי, לא עזר. עכשיו אנחנו הולכים לשלב הרביעי שמטפל בחוסר ברירה, החלשת הכוח השלילי של אדם, שנשאר על הכוח הטוב. כן, בכבוד. אתה אומר או שואל? כן, לא, זו שאלה, זה במקומה, דיברנו על זה קודם, אבל זה טוב שאתה מחדד את זה. זה גם שלבים. וזה גם מציאות שאנשים נמצאים בה. אדם צריך לבחון את עצמו, איך הוא בוחן את עצמו. למשל, אם למשל בבית פתאום נפל החשמל, מה עושים? סוגרים את כל הכפתורים, נכון? סוגרים כל הכפתורים, פותחים את הראשי, שם מתחילים לעלות אחד אחד, נכון? כך אני מזהה איזה מהגורמים בבית, האם זה המזגן או המקרר, מי עשה קצר פה, מי הפיל את החשמל, מה צריך לתקן, נכון? אותו דבר פה, הולכים מהשלב הראשון, עובד, בסדר, לא עובד, הולכים שלב שני, לא עובד, שלב שלישי. רגע, עוד דקה. כשלא עובד השלב הראשון והשלב השני עובד, סימן שאתה נמצא באופן אישי בשלב השני ולא בראשון. אתה מתחיל מהמצב הכי נורמלי, שככה אדם נורמלי פועל, ואם זה לא עובד, אתה יורד למטה. אתה יורד למטה, אתה מבין שאתה צריך להפעיל את הלימוד התורה הספציפי לאותו נקודה שאתה נכשל בה, אז אתה מבין, כפי שהרב הגדיר, שהרצון שלך לטוב הוא קיים, אבל הוא עדיין לא מספיק רצון חזק, ואתה צריך לתגבר את הרצון הזה על ידי הלימוד, ספציפי לנקודה הזאת. כן, אני קשה לי קצת להתייחס למחשב, אולי אם אנחנו נגמור, יהיה לי זמן, אז אני אתייחס גם לשאלות במחשב, בסדר? אני גם לא רואה עד לשם, זה דרך אגב. שלב ד', בואו נטפל בשלב ד', זה מאוד חשוב השלב הזה, כי יש בפנים כמה דברים נוספים. שלב ד' זה החלשת הכוחות הרעים, כמו שאמרנו, באין ברירה, אני מקטין את עצמי. מקטין את עצמי על מנת בעזרת השם שיבוא יום, ואני לא אקטין את עצמי, כמו שאמרנו קודם, הדוגמה עם כליית יצר העריות, שבעצם כל העולם הוא קטן, נכון? כשהחזל ניסו לקלוע את יצר העריות, אז כל העולם הוא קטן למצב שלא יכול להמשיך לחיות. או אותו דבר לגבי חזל ניסו... הם קלעו את יצר עבודה זרה. נכון? מה קרה? נפסקה הנבואה. כי זה לעומת זה ברא אלוקים. אפשר להעביר לו דף אם רוצים. כן? זה לעומת זה ברא אלוקים. היצרים השליליים והיצרים החיוביים, הם צריכים להיות כל הזמן באותו גובה. כן? כדי שיהיה באמת התמודדות אמיתית. וכל אלה הדרכים ייקונו רק להחזיק את הכוחות הטובים. שלושת הדרכים, שמרנו על הכוחות הטובים, אבל לא להחליש שום כוח מכוחות הנפש. שרנו אנחנו. אלא, שאם על כל פנים לא אזיל, זה לא הולך, זה לא עובד, אז ההכרח להשתמש במידה שהיא מחלשת את הכוחות הרעים, הבאים לעבור את גבולם. הכוחות הרעים באים להתפרץ, לעבור את גבולם, ולכן אנחנו צריכים להחליש אותם, על ידי ההתגברות והדמיון הכוזב לחבב הנאות העולם הזה יותר מהראוי. על כן יזכיר לו יום המיטה. אני רוצה רק לעמוד על הנקודה, למרות שנחזור על הדברים עוד פעם. יש לנו פה הסבר, בכבוד, שב. למה בעצם הכוחות הרעים מתגברים ולא מאפשרים לי להתגבר עליהם, זה בא מדמיון כוזב, שאדם מחבב את הנאות החיים יותר מהגבול שצריך. זה מחזק אצלו, את הנאות החיים מחוזקות אצלו, והן בפרופורציה לא נכונה. זה מה שנקרא לעבור לגבולם, בפרופורציה של הדברים האלה הן לא נכונה אצלו. יש למשל אנשים שיש להם רגישויות מיוחדות, כן? שהם מתרגמים את מה שהם רואים בעוצמה אחרת. למשל, יש אדם שהוא אוכל, הרבה יותר טעים לו אוכל מאשר לאדם נורמלי. ממילא היצר הרע שלו לאכילה הוא הרבה יותר גדול. אותו דבר זה גם לתאוות אחרות. יש אנשים שהרגישות שלהם, כן, למשל הרגישות החושית שלהם, היא הרבה יותר רגישה. וממילא ההנאה שלהם הגופנית היא עוצמתית, ובשביל להתגבר על זה הוא צריך כוחות הרבה יותר גדולים משאדם נורמלי. זה נקרא שהכוחות הגופניים פה הוא כותב את זה בגלל דמיון, אני הבאתי דוגמה כאילו אמיתית של אדם שנולד עם חושים מחודדים מאוד מאוד, המוזיקלים, המוזיקאים הגדולים, זה אנשים שיש להם חוש שמיעה מוחלט, הם יכולים לשמוע לך זבוב עכשיו שמסתובב בבית המקדש, כן? כי יש להם רגישות אדירה, כן? אבל הדמיון גם כן עושה את הפעולה הזאת, אדם שיש לו דמיון מפותח, שהוא לא שמר על הדמיון שלו בצורה מאוזנת, אלא הוא חיזק את הדמיון שלו על ידי תמונות וחוויות שמעצימות את ה, את ה, את ה, את ההנאות החומריות, אז אתה חייב להחליש את זה. אתה חייב להחליש את זה, אחרת אין לך כוחות להתמודד עם זה. ניסינו בכמה נשקים ניסינו להתמודד עם זה, זה לא הלך. סימן שאדם הזה יש לו דמיון פורה, כמו שאומרים, הכוחות שלו הרעים הם חזקים מאוד, נובעים מדמיונות לא מאוזנים כלפי ההנאות של החיים, ולכן חייבים להחליש את זה. אז החלשה פה היא גם מחזירה את הדברים לפרופורציה. על כן יזכיר לו את יום המיטה. חייבים להזכיר לו את יום המיטה, חייבים להזכיר לו אסונות, רעידות אדמה, שיטפונות, אנשים חולים, פציעות, תאונות דרכים, יזכיר לעצמו את הדברים, כדי שהוא ידע שהחיים זה לא דבר מובן מאליו. זה שהוא חי זה לא דבר מובן מאליו. זה שהוא אוכל זה לא דבר מובן מאליו. זה שיש לו אוכל וכסף זה לא מובן מאליו. אז זה מנמיך אותו. אבל אם אפשר להשתמש באופן המחזק את הכוחות הטובים, היא יצאה יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש הכוחות הרעים. עוד פעם, הוא חוזר על זה כמה פעמים, והיסוד הזה, תדעו לכם שהרבה שנים, בייחוד בגלות, כן? התורה של הגלות דווקא היא על השלב הרביעי. כל הספרי מוסר, כן? זה כל הזמן להחליש את הבן אדם, להחליש, לכבוש את הכוחות הרעים שלו. כי זה המצב שלנו, היה בגלות, המצב הרביעי. גם עונה על השאלה שלך לא רק במובן הפרטי, אלא גם במובן הלאומי. בגלות היינו צריכים ללכת דווקא בשיטה הזאת של הפחדה, כי זה, מה ש... זה התיקון של הגלות. שבאים לארץ ישראל, אנחנו חייבים חזרה את הכוחות הגופניים שלנו, כי אנחנו צריכים להקים מדינה, צריכים להקים כלכלה, צבא, צריך גם... התיקון של ארץ ישראל הוא לא רק תיקון רוחני, הוא תיקון רוחני שמשלשל ויורד לתיקון הגופני, תיקון הארץ, תיקון החיים החומריים, שהחיים החומריים הם ערך, ולא רק איזה משהו שמצר לנו על החיים. וזה התיקון גם של פורים. לכן שתינו בפורים יין, שהדעת תסתלק, ונגלה שהגוף שלנו הוא לא גוף של בהמה, הוא גוף קדוש גם כן. שהוא מסוגל להתגבר על ה... על ה יש לו נטייה חיובית גם לגוף עצמו, בלי שליטת הדעת. וזה גוף של יהודי. ואם אתם רואים אנשים שלא מתנהגים ככה, זה בגלל שעדיין לא, גופם עדיין לא תוקן כראוי. העצה יותר הגונה מהדרך שהיא להחליש כוחות הרעים. כי בהחלש כוחות הנפש לא ימנע שיהיה זה הפסד גם לדברים הטובים. שאתה, כמו שאמרנו בהתחלה, שאני צריך את הכוחות הרעים, הכוחות היצירתיים, הכוחות החומרים שאני אצטרך אותם, כן, להשתמש בהם במקום הנכון, בזמן הנכון, על ידי האיש הנכון, האנשים הנכונים, הם לא יהיו לי במחסן, לא יהיו בארגז כלים. יש ביטוי כזה למורה למשל, או גם לטכנאי, נכון? יש לו ארגז כלים, לכל תקלה, לכל בורג או לכל זה, יש לו את הכלי המיוחד שלו, נכון? או לכל תקלה יש לו את החלק המיוחד שהוא צריך להחליף אותו. אותו דבר גם בצורה נפשית, אדם צריך להיות לו כלים, שהוא מוציא את הכלי הנכון להשתמש בו במציאות הפסיכולוגית או הנפשית ההתנהגותית שהוא צריך להשתמש בו. ואם אני מחליש את, את העוצמות האלה, אין לי אותם בארגז כלים שלי. רק בשביל להמחיש את זה, הילדים שלי למדו פעם פימבונג שולחן. אז היה חצי שולחן והיה מחשב שהיה מוציא את הכדורי באופן אוטומטי. הילד עומד מול המחשב, יש חצי שולחן, והוא זורק לו את הכדורים, ומכוונים אותו, כן? לאיזה צד להוציא את הכדור, באיזה גובה, באיזה עוצמה, באיזה תדירות. הוא מתאמן כל הזמן את הנחתות, צד שמאל, הנחתות, 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 עד שההנחתה בצד שמאל זה נהיה דבר טבעי בשבילו. אחר כך צד ימין, טק, 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 עד שהיד שלו הימנית יודעת לתת הנחתה, וכן סרבים וכל הדברים האלה, עד שהוא לומד את כל התנועות הנכונות וכל התגובות הנכונות בפים. עכשיו, כשהוא משחק, מה נשאר לו? לבחור את התנועה הנכונה, כן, נכון? את התנועה הנכונה או את המכה הנכונה למצב הנתון. אותו דבר אנחנו, לכל מצב נתון שאנחנו חיים בו, על מנת שנהיה אנשים טובים, אנשים מועילים, אנשים ערכיים, אנשים שעושים את התפקיד שלהם ואת החובה שלהם בתוך עם ישראל, ושעם ישראל עושה תפקידו בעולם כולו, להאיר את העולם, אנחנו צריכים שההתנהגות שלנו והחיים שלנו יהיו קודם כל הם עצמם בנויים בצורה נכונה. שזה אנחנו צריכים כלים, להכיר את הכלים הנפשיים שלנו, ואיך משחקים איתם. משחקים אותם במובן החיובי, איך משתמשים בהם בצורה נכונה, זה תורה שלמה. זה תורה שלמה. עד כאן. אם יש שאלות, בבקשה. אם לא, נסתכל גם בשאלה שיש בה.
האם זה נכון היום גם כן לעשות את השלב הרביעי? זאת אומרת, מבחינה, אני מבין כאילו שמבחינה לאומית אולי עדיף שלא,
אבל
מבחינה פרטית, כן?
נכון או לא נכון, התשובה היא תלוי. תלוי במי מדובר, באיזה זמן מדובר, ובאיזה סיטואציה מדובר. גם במובן הפרטי, גם במובן הלאומי. במובן הלאומי אתה צודק, נגענו בזה. שכאשר חזרנו לארץ, כלומר בגלות היה מתאים השלב הרביעי בעיקר. לכלל. יחידים, יכול להיות שהיו גם במצבים אחרים. גם פה הכלל שלנו, אנחנו צריכים לקחת את השלב השלישי ולשים אותו בארון, במוזיאון של הגלות. זה באופן כללי, כי אנחנו חוזרים לארץ, אנחנו חייבים את הכוחות החומרים שלנו חזרה. אבל מי שלא נמצא באופן פרטי במקום הזה, הוא חייב להשתמש בזה, כי אם הוא לא ישתמש בזה, הפעולות הקודמות לא עובדות, זה לא עובד. כן? אז הוא נשאר אדם שלא מצליח להתגבר על היצרים שלו, הוא מיואש מעצמו, והוא מדרדר, מדרדר. בסדר? בואו ננסה לקרוא מה שכתוב פה, בסדר? שלום רב, ויתמהמה, כתוב אצל לוט. אצל יוסף כתוב וימאן. שתי המילים מותאמות בשלשלת. ישר כוח לרוי. אני אמרתי, ויתמהמה, הוא צודק ב-100%, על יוסף כתוב וימאן. זה לא שאלה, זה הערה חשובה. נכון, וימאן כתוב, נכון. ויתמהמה כתוב על לוט, גם לוט הרי לא רצה לצאת שמה, תחשבו היום, רעידת אדמה שהייתה ביפן. אנשים חייבים, יכול להיות שבן אדם היה לו בבית סקים של, איך זה נקרא, ינים בבית. הוא חייב לברוח לפני שהגל יתפוס אותו, לפני שמשהו יתמוטט עליו, נכון? לוט התמהמה לעזוב את האושר של סדום, כן? זה היה התלבטות, התלבטות, שלשלת, כן? דיברנו על זה. טוב, בעזרת השם, שבאמת, נצליח להפנים את הדברים האלה, הדברים האלה צריך לחזור עליהם. זה לא נקנה בשיעור אחד. צריך לחזור עליהם ולהרהר עליהם, להתבונן בהם לבד, לעשות איזה שיקוף לכל אחד לעצמו, לראות בצורה אמיתית איפה הוא נמצא, עד כמה שהוא יכול. לפעמים צריך להיעזר בחבר טוב, כמו שכתוב במשנה, לפעמים עשה לך רב, אבל לראות איפה הוא נמצא באמת, איזה נקודות הוא צריך לתקן, ואיך לתקן אותם, צריך להפנים את זה, זה עבודה. זה עבודה, זה עבודת חיים, וזה עבודת חיינו באמת. בשביל זה באנו לעולם, בשביל הדברים האלה, לתקן את עצמנו, להיות אנשים טובים, שנזכה להיות אנשים יותר ויותר טובים. ברוכים תהיו.